חמי פרס הוא אחד האנשים הכי מעניינים בציבוריות הישראלית. שם מוכר, פרס כמובן, הבן של. יושב ראש מרכז פרס, איש עסקים מאוד מאוד מצליח, הקים את קרן פיטנגו, מסובב מיליארדים בהשקעות בהייטק הישראלי. מצד שני, אדם מאוד מאוד צנוע, לא מחפש כותרות, לא מחפש רעיונות, לא מחפש פלאשים, תמיד מדבר לעניין ורק כשהוא חייב או צריך. ועכשיו הוא אומר לי, אני צריך לדבר. אני חייב לדבר כדי להציל את מדינת ישראל, כדי לשמור עליה, כדי לוודא שההפיכה המשטרית לא תצא לפועל. חמי פרס מודאג והוא מבקש לדבר ולהזהיר ולהבהיר ובעיקר להחזיר את מדינת ישראל לשפיות. הבריקדה, יום כיפור 2023. שלום חמי פרס.
שלום עטילה.
שמע, אני לא אשקר, אני מאוד שמח על השיחה הזו ואפילו מתרגש. ויש דבר אחד שאני חייב לשאול לפני שאנחנו יוצאים לדרך. אתה לא דברן גדול, כלומר, אתה לא מתראיין ולא מחפש כותרות ובטח לא מחפש להתפרסם. אז למה עכשיו כן?
אני מתראיין עכשיו קצת יותר בגלל מה שקורה במדינת ישראל במהפכה המשפטית, מהפכה משטרית. אני חושב שצריך להשמיע קול בעת הזאת. בדרך כלל אני אוהב לעשות, פחות לדבר, אבל אני חושב שצריך להשמיע קול.
הסתכלתי, אנחנו מקליטים ביום שלאחר הנחיתה ההיסטורית, אני אומר את זה במרכאות, של בנימין נתניהו בקליפורניה, כדי להיפגש עם אילון מאסק. על פניו, עדיין נראה שמדינת ישראל, בטח ראש ממשלת ישראל, יש לו אלור, יש לו מעמד בעולם הטכנולוגי, כלומר, זה לא שלא פוגשים אותו, או לא רוצים לשמוע אותו, או משהו כזה. אז יכול להיות שיש קצת אובר דרמטיזציה של הסיטואציה, מהבחינה הזו, בהיבט הזה?
אין אובר דרמטיזציה. מה שקורה במדינת ישראל היום, הוא תהליך מאוד מאוד מסוכן, מפני שהממשלה, הקואליציה, לצורך העניין, יצא בהצהרה מאוד מאוד ברורה, ויש לה גם את הכוונה, גם את היכולת, וגם את האמצעים לעשות שינויים או לחוקק חוקים שמטרתם לשנות את שיטת המשטר בישראל. ראיתי את התוכנית 60 Minutes, שבה שר המשפטים אומר שבסך הכל הוא רוצה לאזן את הרשות השופטת עם הרשות המבצעת, שהיא לא תהיה לא מעל הרשות המבצעת ולא מעל הרשות המחוקקת. אבל מי שמכיר טיפה את הדבר הזה, הוא רואה שהרשות המבצעת והרשות המחוקקת, אחת הן לצורך העניין, שליטה מלאה של הרשות המבצעת ברשות המחוקקת. אני לא מקבל את הטענה שבית המשפט הוא מעל, בית המשפט הוא בולם, הוא מספק את האיזונים ואת הבלמים, כאשר עושים דברים שהם לא סבירים או לא חוקיים.
אפילו יריב לוין הודעה בזה שהתוכנית הראשונה, זה מצחיק, אתה יודע, שהתוכנית הראשונה שהוא הציג, כללה שם את הסעיף הזה של ביטול הרשות השלישית, שהיא בעצם השנייה, כי המבצעת והמחוקטת חדן, ואז השופטת מתבטלת, ואתמול נתניהו באותו הקשר של אילון מאסק, אומר, במילים אחרות, סליחה על הביטוי, התוכנית של לוין מחורבנת, בטח המקורית. אז אנחנו זזנו משם. והשאלה היא, אתה יודע, אתה מטריע, ולא, אתה לא היחיד, אבל אתה מטריע ואומר, שמו, אם יגעו במערכת המשפט, סוף הדמוקרטיה. וזו זעקה גדולה, שמע, זו קריאה גדולה. השאלה אם באמת זו סוף הדמוקרטיה והחופש והחירויות שלנו כבני אדם, או היכולת שלך, יזם הייטק ומשקיע אגדי, לעשות עוד הרבה מאוד כסף ולקדם עוד הרבה מאוד חברות. ולמה יש קשר בכלל בין הדברים האלה?
תראה, אין בעיה להמשיך לעשות כסף ולהמשיך להשקיע מפני שתעשיית ההייטק הישראלית איננה קושרת את גורלה עם מדינת ישראל. היזמים הישראלים יכולים לשבת בכל מקום שהם רוצים, יכולים להקים את החברות שלהם כחברות ישראליות או זרות, יכולים לגייס כסף, הם יהיו תמיד אטרקטיביים, התעשייה הזאת לא תיפגע. מה שכן ייפגע זה הקשר הכלכלי בין המנוע הגדול הזה שנקרא תעשיית ההייטק לבין כלכלת ישראל. בואו ניקח רגע את שנת 73, מלחמת יום כיפורים. המכה הכלכלית שנחתה על ישראל, שאז לא הייתה לכלכלה חזקה כמו שיש לה היום, הובילה לכך שכעבור 10 שנים, כלכלה ישראלית קרסה. היא הגיעה ל-450% אינפלציה בשנת 84. לקח בערך שנה להוריד את האינפלציה ל-20% בעזרת תוכנית שממשלת ארצות הברית מימנה, או נתנה לנו safety net, ולקח עוד 20 שנה להוריד את זה לאפס, וזה הייתה פחות או יותר הנקודת זמן שבה הייתה תובנה שאם אנחנו רוצים לקיים מדינה עצמאית, אם אנחנו רוצים צבא חזק, והאיומים עלינו רק הולכים וגדלים, אנחנו חייבים כלכלה מאוד מאוד חזקה. תעשיית הייטק לא תשב במקום שאין בו דמוקרטיה חיה ובועטת. יש מקומות היום בעולם שתעשיית הייטק לא יכולה לצמוח שלם ולא תגדל שם, מפני שלא מדובר בדמוקרטיה. כל החלשה של הדמוקרטיה, ואמר שופט בית המשפט העליון שדמוקרטיות מתות לא בבת אחת אלא במכות, בצעדים קטנים. אז אנחנו רואים את רשימת החוקים שממתינה, כל מה שרוצים זה לפני שמתחיל לדחוף אותה, להחליש את בית המשפט, שלא יוכל לבלום את הרכבת הדוהרת הזאת. ולכן המחאה חייבת להימשך, והדבר הטוב ביותר למדינת ישראל היה, לא היו עוצרים את כל הדבר הזה, והיו אומרים, רוצים רפורמה, אין דבר כזה רפורמה משפטית. אי אפשר לקחת רק רשות אחת מתוך השלוש, ולעשות לה רפורמה. אי אפשר, מפני שכל דבר שאתה עושה משפיע על הרשויות האחרות. אז אם רוצים לעשות רפורמה, אני בעד רפורמה, שבסופו של דבר, המערכת תהיה חזקה יותר, והיא תאפשר למערכת הפוליטית לפעול באופן שאינו מחייב הסכמה רחבה, כי הרי פה מתאים אותנו, אומרים לנו, מה אתם רוצים? נבחרנו, אנחנו 64. נכון, נבחרתם, אתם 64, נהדר. אתם רוצים לעשות מלחמה, אתם רוצים לעשות שלום, אין בעיה. אפשר לעשות את כל הדברים האלה כאשר יש מערכת של איזונים ובלמים, ובתהליך קבלת ההחלטות אתם עוברים את כל אחת מהמשוכות הללו. המשוכה בממשלה, המשוכה בכנסת והמשוכה בבית המשפט. אבל אי אפשר להגיד נבחרנו ועכשיו אנחנו עושים את המשוכה השלישית כדי שנוכל לעשות כל מה שבא לנו.
אני בכוונה לא נכנס בשלב הזה חמי לתוך הדיון על הרפורמה הספציפית. כלומר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אתה יודע, על כל סעיף ולהיכנס לוויכוח, כי זה יחייב אותי לתת את הקונטרה למה שאתה אומר, וזה לא העניין. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. איך אתה מסביר, או הפוך, האם הופתעת מן ההתגייסות המאוד מרשימה והמרהיבה, הייתי אומר אפילו, של התעשייה שאתה כל כך מכיר? זה מצד אחד, שזה תעשיית ההייטק כמובן, וגם, אתה בא מחיל האוויר, גם מחבריך הצעירים יותר אולי בחיל האוויר. בוא נתחיל עם הייטק. הופתעת כשראית את האנשים קמים מהקורסה, מורידים את האוזניות ויוצאים עם הדגלים להפגין?
מאוד מאוד הופתעתי, גם מההתגייסות של תעשיית ההייטק וגם מההתגייסות של חיל האוויר. מאוד הופתעתי לטובה, ואני מופתע עוד יותר כשאני רואה את היכולת עמידה ואת היכולת להמשיך ולמחות. לאור זמן כל כך גדול. תעשיית ההייטק בדרך כלל נתקעה את עצמה קצת ממה שקורה בארץ. היא יותר הסתכלה על השווקים בעולם, המשקיעים הם זרים, האקזיטים הם זרים, ההנפקות הם זרות, הלקוחות הם בחוץ, שותפים אסטרטגיים הם זרים. מה לתעשייה הזאת ולישראל למעט העובדה שהיזמים באים מישראל, הם בעצם באים מתעשיות, הם באים מהצבא, הם באים מהמערכת הביטחונית, אבל מעבר לזה, אני אזכיר לך, טילה, אבא שלי אמר פעם דבר נורא נכון על האליטות בישראל. הוא אמר, יש 3 אליטות בישראל. יש את הבנאים, הבונים, לצורך העניין החקלאים, לצורך העניין הבונים של המדינה. יש אליטה שנייה של המגינים והלוחמים ששומרים על המדינה, ויש את האליטה השלישית של המדענים והמהנדסים. אמר שההבדל בין שלושת האליטות האלה הוא שהשתיים הראשונות, הבונים והלוחמים, קשורים לאדמה. האליטה השלישית של המהנדסים והמדענים, הם לא קשורים לאדמה, הם יכולים להיות איפה שהם רוצים. נתניהו דיבר תמיד על המשולש, על משולש העוצמה של ישראל. כלכלה חזקה מאפשרת לך צבא חזק, וכשיש לך את שתי הצלעות האלה של המשולש, אתה יכול ללכת ולעשות הסכמי אברהם, אתה יכול ללכת ולפעול בזירה המדינית. אם אנחנו נחליש את אחת מהצלעות האלה, אז מצבנו יהיה מאוד רע. ולצערי הרב, הרפורמה הזאת, בדרך שבה היא מבוצעת, וגם באופן שהיא מבוצעת, גורמת בסופו של דבר להחלשת משולש העוצמה של מדינת ישראל. זאת סכנה מאוד גדולה, ולכן אני מביע את דעתי ואני מדבר. אני גם חושב שיש הרבה מאוד עיוותים בתהליך הזה. לומר, נבחרנו ברוב גדול ומותר לנו לעשות את זה, זה כמו שיבוא מישהו ויגיד לי, עברתי טסט, יש לי רישיון נהיגה, עכשיו אני יכול לנסוע איך שאני רוצה, איך שבא לי. אני יכול לנסוע נגד התנועה, אני יכול לנסוע באדום.
אבל הם טוענים משהו אחר, הם טוענים שהם לא יכולים לנסוע בכלל.
תראה לי איפה הם לא יכולים לנסוע. מה, בית המשפט הרי לא יכול ליזום שום דבר, הוא לא יכול להכריז על מלחמה, והוא לא יכול להכריז על הפיכה.
אבל הוא יכול לעצור כל מיני תהליכים. הוא יכול למנוע ממך מיליון ואחד דברים כממשלה.
כן, אבל מתי הוא עוצר אותך? הוא עוצר אותך כשאתה עושה דברים שהם כנגד החוק, או כשאתה עושה דברים שהם אינם סבירים. יש איזה מבחנים מאוד מאוד ברורים. הרי מתי הממשלה מפריע לך? אם אתה רוצה לעשות דברים שהם לא חוקיים או לא סבירים, אז בית המשפט מפריע לך. מותר לך לעשות פוליטית, אם ממשלה נבחרת בישראל תחליט שהיא רוצה לספח את השטחים, למרות שאולי אני לא אוהב את זה ברמה הפוליטית, אני לא יכול להתנגד לזה. ובלבד שהמהלך הזה יעבור את הכנסת, יעבור את הממשלה ויעבור את בית המשפט. כך קרה בהסכמי השלום עם מצרים, שפינינו שטחים, כך קרה בהתנתקות, כך קרה באוסלו, כך קרה בסיפוח של הגולן, כך מערכת פוליטית יכולה לפעול לפי רוב, כל עוד יש מעליה מערכת ששומרת על בלמים ואיזונים. הרי מה זה בלמים ואיזונים? מה המשמעות של בלמים ואיזונים? איך אתה רוצה שבית המשפט יוכל לבלום או לאזן החלטות שמתקבלות בממשלה, או דברים שמתקבלים בכנסת? מי יכול לספק את אותם בלמים ואיזונים?
הם לא רוצים בלמים ואיזונים. איך, 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 איך אמרה השופטת חיות? אתם רוצים דין, אבל אתם לא רוצים דיין.
נכון.
אתה יודע, זה רק לפני כמה ימים ראינו את זה בבית המשפט העליון, שאמרו, חבר'ה, הכנסת העצמאות זה לא חובה, לא חייבים את מגילת העצמאות, וגם לא חייבים שיהיו פה שופטים, אנחנו כבר נסתדר.
גם
זה. אתה יודע, זו תפיסת עולם, שאני קורא לך אורבניסטית, ואתה מן הסתם תשתמש במינוח יותר עדין, אבל זה לא תפיסת עולם.
תראה, תפיסת העולם היא מה מקור הכוח, מה מקור הסמכות. יש אנשים בממשלה שחושבים שהממשלה היא מעל הכל, היא נבחרת על ידי העם, לכאורה נבחרת על ידי העם, או לא לכאורה, חוקית היא נבחרת על ידי העם, ולכן כוחה רב משל בית המשפט העליון. מה עושים שופטי בית המשפט העליון? מה תפקידם? מקור הסמכות שלהם זה הדין והמשפט והצדק. הם בוחנים כל פעולה לא לפי דעתם הפוליטית. הם יכולים להיות יותר שמרנים, יכולים להיות יותר ליברליים, אבל בסופו של דבר הם צריכים לכתוב את ההחלטות שלהם, לנמק אותם ולהסביר אותם. הם לא יכולים סתם להחליט שלא בא להם. ולכן בית המשפט בעיניי, לא רק שהוא לא צריך להיות בלבל אחד עם הממשלה והכנסת, הוא צריך להיות מעל. כך הייתה גם דעתו של בגין, כך הייתה דעתם של ראשי ממשלה בעבר, כך הייתה דעתו של ראש הממשלה הנוכחי.
ואם לא, בוא, אני רוצה לקחת אותך שנייה לפרספקטיבה יותר רחבה, עם ההשלכות שלה, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אימפוט מאוד עמוק מהעולם. אם אני לא טועה, היית בפגישה עם בנימין נתניהו, נכון?
נכון.
אוקיי, קח אותי שנייה רגע לאירוע הזה. אתם יושבים שם, כל ראשי המשק, מה שמכונה, אנשי כלכלה ועסקים ואנשים שעשו איזה דבר או שניים בחייהם, אתם עומדים מול ראש ממשלת ישראל, בימים שבהם התוכנית של לוין הוצגה, שאני כבר אמרתי, היא חטפה את הבומבה מנתניהו, שמודה שמדובר בתוכנית מחורבנת, ואתם אומרים לו, אדוני ראש הממשלה, מה אתה עושה? מה אתה רואה מולך? כי אתה מכיר את נתניהו 40 שנה, מינימום, בסדר? כן. מה אתה רואה מולך?
אני רואה מולי אדם שמשוכנע ומסביר שהמערכת הפוליטית, היועצים המשפטיים ולכאורה, אין חסם לשוק חופשי ולצמיחה. הוא צייר תמונה, כאילו לכאורה בית המשפט, זה מין מגף כזה שלוחץ על הקפיץ, שהקפיץ הוא התעשייה, שאם נשחרר את הלחץ שלו, יהיה כאן זינוק כלכלי מאוד מאוד גדול. עכשיו, ברור שכשיש לך יועץ משפטי, והוא אומר לך, תקשיב, מה שאתה הולך לעשות, זה דבר מאוד בעייתי, אי אפשר יהיה להסביר את זה, ואתה צריך לקחת צעד אחורה, גם אם אתה חושב שמה שאתה עושה זה הדבר הכי נכון. אני חושב שכל מי שרוצה לשרת ציבור, ואלה משרתי ציבור, אני, נכון שהם רוצים משילות, והם רוצים כוח, והם רוצים שלטון, אבל אני לא מוכן להגדרה הזאת. בעיניי הם נבחרו לשרת אותי ואותך, ואת כל מי ששומע את הפודקאסט הזה. הם צריכים לפעול לטובתנו ולמעננו. אז אם הם מקבלים החלטות, ויש להם רעיונות וחזון, והם רוצים לבצע, מצוין. אבל יש כללי משחק. אתה צריך לעמוד למבחן, שמה הפעולות שאתה עושה, הן יהיו פעולות לא חוקיות, פעולות שנוגדות את האינטרס הציבורי, פעולות שפוגעות בחלקים שונים מהציבור, מישהו צריך לעמוד על המשמר. אי אפשר להגיד, אתם נבחרתם, אז אנחנו סומכים עליכם בעיניים עברות. בשבילה יש דמוקרטיה.
אבל לפני שנייה אמרת שדמוקרטיה יכולה, או סליחה, תעשייה, כלכלה, יכולה להתקיים, גם בנתונים שהם לא על פי תפיסת עולמך דמוקרטיים. כלומר, אתה עדיין יכול להמשיך לעשות כסף, וחברות הייטק יכולות לפרוח בתל אביב ובסיטי של תל אביב, ומבנים ארוכים, ארוכי צוואר, עדיין ינסקו אל השמיים ואל בין העננים, ואתה, חמי פרס, לא תרגיש בהבדל. חמי פרס זה דוגמה, כן. בסדר? זה פיטנגו. אבל יש עוד 100 כמוך, או עוד 20 כמוך, או עוד 50 כמוך. קרי, יכול מאוד להיות שאנחנו בתבהלה מוגזמת.
קודם כל תהיה פגיעה בכלכלה, וגם את זה אני אמרתי.
וישנה כזו, אתה מרגיש אותה עכשיו?
לא, אני אגיד לך למה, כי מה שקרה, קודם כל יש פגיעה בכלכלה בגלל המצב הגלובלי, מה שקורה בעולם, בגלל עליית הריבית, בגלל האינפלציה, בגלל תופעות אחרות שקורות בעולם, שמשפיעות על הכלכלה כרגע לא לטובה. וזה ברור וזה מובן וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהבעיה הגדולה, או בוא נגיד ככה, השינוי שקרה, כאשר התחילה המהפכה המשטרית, הייתה תבהלה מאוד גדולה, כי לא היה בטוח שאנחנו יכולים לעצור את הדבר הזה. אני חושב שבחודשים האחרונים, קבוצת המתנגדי המהפכה המשטרית, מבינה שיש לה המון המון כוח. יש לה יכולת לבלום את זה. זה מותנה כמובן בזה שהיא תהיה נחושה, וזה שהיא לא תירדם בשמירה. והפכנו, אני לפחות, הפכתי מישהו מאוד מאוד מודאג, למישהו מאוד אופטימי, כי אנשים פתאום הבינו, א', יש לנו יכולת לעצור את זה, ב', אין לנו תוכנית ב', אני לא מתכוון לרדת מישראל, אני לא מתכוון להוציא את הכסף מישראל, אני לא מתכוון להמשיך, אני היום כבר לא בגיל לשרת, אבל הייתי ממשיך כמובן לשרת, וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא מוכן להתקפל, בגלל שקבוצת אנשים מנסה לעשות פה מהפכה. אני אלחם בדבר הזה, כמובן בכל דרך חוקית, לא בדרכים לא חוקיות, ואני חושב שגם המשקיעים מבינים את זה, שבסופו של דבר, ישראל לא תהפוך לדיקטטורה, לא מפני שהמנהיגים בקואליציה לא רוצים את זה, אלא מפני שהם לא יצליחו. וברגע שעברנו איזשהו מהפך, מתבהלה וחשש שלא נוכל להתגונן מפני הדבר הזה, למצב שאנחנו מבינים שיש לנו כן את היכולת, והרבה מאוד אנשים היום לא מאמינים שהתוכנית הזאת תצלח. יחד עם זאת, הכוונה עדיין קיימת, וכל עוד הכוונה הזאת קיימת, הם מחלישים את מדינת ישראל. אני לא ראיתי ממשלה שפועלת בצורה כזאת שפוגעת כל כך קשה במרקם האנושי במדינת ישראל, גם החברתי, גם הביטחוני וגם הכלכלי. צריך לעצור את ההפיכה המטורפת הזאת. הם צריכים לחזור ולהתעסק בענייני הליבה שלשם כך הם נבחרו.
אתה רוצה תבוסה מוחלטת או שאתה רוצה עצירה ותיקונים קטנים?
אני לא רוצה שום תבוסה ואני לא רוצה שום תיקונים קטנים. אני חשבתי מראש שהמלחמה הזאת שהם יצאו אליה הייתה מיותרת ומלחמה שאין לה סיכוי. אני גם אמרתי אז בפגישה לראש הממשלה שצריך לעצור את זה מיד. מיד, מיד בהתחלה. ידעתי שהולך להיות נזק אדיר, שהולך לפגוע בנו בצורה מאוד מאוד קשה. אני אומר שאחרי שיצאו בתוכנית הזאת, אין דרך חזרה, אין דרך חזרה, אין דרך גם להתפשר. מה שכן, בסופו של דבר, התהליך הזה, שואלים אותי מתי הוא ייגמר, הוא ייגמר כאשר מדינת ישראל תהיה עם חוקה, כאשר מדינת ישראל תהיה עם מערכת של איזונים ובלמים שלא יאפשרו לאף אחד, מימין או משמאל, לעשות מהלכים קיצוניים של שינוי אופייה של מדינת ישראל. אני אטילה משתמש בדימוי שמדינת ישראל היא כמו רכבת שנוסעת על שני פסים. יש לה פס אחד הוא הפס היהודי ופס שני הוא הפס הדמוקרטי. כל מי שינסה לפרק את אחד מהפסים יגרום לרכבת הזאת להתהפך. לצערי הרב, מה שאנחנו ראינו בהפיכה המשטרית הזאת, זה ניסיון לפרק את הצד הדמוקרטי-ליברלי, לפרק את כוחו של בית המשפט שמגן על זכויות המיעוט, שמגן על זכויות האדם והזכויות האזרח, ולנסות לחזק את הפס היהודי. מחר תבוא ממשלה הפוכה, ממשלת שמאל, על מלא, ותעשה בדיוק את הפוך. היא תחזק את הדמוקרטיה ואת הליברליות, והיא תבטל את הצורך בפס יהודי, היא תגיד למה צריך בתי דין רבניים, ולמה צריך רבנות, ולמה צריך כשרות, ולמה צריך כל דבר אחר שקשור ליהדות. מי שרוצה להיות יהודי חרדי, בבקשה שיתפלל, שיצום, שיעשה כל מה שצריך. אף אחד לא יפריע לו ואף אחד לא ימנע את זה ממנו. אני חושב שאין מקום יותר לממשלת ימין מלא מלא, כמו שאין מקום לממשלת שמאל מלא מלא, שתיהן ממשלות שעלולות להעמיד סכנה על רוב הציבור, שרוב הציבור הוא מתון והוא במרכז. צריך להגיע בסופו של דבר לאחדות, צריך להגיע לממשלת אחדות, צריך להוציא את הקיצוניים, את הפנאטים, את המשיחים, את אלה שבטוחים בצדקתם, ואין להם שום ספק לגבי צדקתם, כל האחרים טועים, בוגדים, שמאלנים וכן הלאה, וצריך להחזיר את השפיות למדינת ישראל. הרי אנחנו 75 שנה קיימים, התנהלנו, אף אחד לא עוצר את המדינה, בית משפט לא עוצר את המדינה לעשות שום דבר, שלא יספרו לי סיפורים. יכולנו לצאת למלחמות, יכולנו לעשות מבצעים, יכולנו להקות באויב, יכולנו לעשות הורדת מיסים ועלאת מיסים, תוכניות קיצוץ, יכולנו לעשות הכל. בית המשפט לא בא להפריע. בית המשפט בא לשמור עלינו. וכל מי שבא לפרק אותו, בסופו של דבר, יגרום לכך שלא ישמרו עלינו. את זה, לדבר הזה, רוב העם, למרות שהם נבחרו ברוב של 64, רוב העם, לו היו היום נערכות בחירות על המהות שלא הוצרה מראש, לדעתי רוב העם היה מצביע ברגליים נגד ההפיכה המשטרית, אנחנו רואים את זה גם בסקרים. אף אחד לא רוצה את הדבר הזה.
אתה יודע, אחרי מפרס, אני מקשיב לך, ומעבר לעובדה שאתה אדם שמבין מאוד בכלכלה ומה שקורה כאן, אתה גם נשמע קצת כמו פוליטיקאי, ואם לא הייתי מכיר אותך, הייתי אומר, שמע, איש בקמפיין, אני לא יודע, אבל בוא נוריד את זה מהשולחן. כן פוליטיקה, לא פוליטיקה, מפלגה עתידית, יש דיבורים כל הזמן, אתה בכיוון, זה עובר לך בראש או שאתה ממשיך בכיוון שאתה נמצא בו עכשיו? רק שנוריד את זה מהשולחן.
אני אגיד לך שנוריד את זה מהשולחן, תראה. פוליטיקה עוסקת בימין שמאל, ימין שמאל מפלג. תסביר לי היום מה ההבדל בין אנשים מתונים בימין לבין אנשים מתונים בשמאל. אני לא רואה הבדלים גדולים. אני חושב שהמאבק עכשיו הוא לא ימין שמאל, המאבק עכשיו, האם אנחנו רוצים ללכת למדינת הלכה, האם אנחנו רוצים ללכת למדינה שאין לה מעצורים ובלמים, שיכולה לעשות הכל, או שאנחנו רוצים לשמר את המדינה הזאת כמדינה ליברלית. אני לא מסתכל ימין שמאל, אני מסתכל קדימה אחורה. אני שואל את עצמי, מה לוקח את מדינת ישראל? מדינת ישראל היא המדינה שלי כמו של כל אחד אחר. אני רוצה שמדינת ישראל תתקדם. דרך אגב, אני מאוד שמח שראש ממשלת ישראל נוסע להיפגש עם אילון מוסק ומעמיק את הידיעה שלו בבינה מלאכותית, כי אני באמת...
אבל זה כמעט, זה כמעט תשובה של פוליטיקאי.
רגע, אני אומר...
זה כמעט תשובה של פוליטיקאי.
לא, זה לא תשובה של פוליטיקאי. אני, מה שחשוב לי, מה שיקר לי, זה שמדינת ישראל תתקדם קדימה. יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות על השולחן. יש לנו הזדמנות ללכת לשלום עם סעודיה, לנורמליזציה. אני רוצה בזה. כמו כל אזרח אחר ישראלי, אני חושב, מימין ומשמאל, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות בשלום השכנים, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהרגו במלחמות. אז אני מסתכל על העולם, מה לוקח אותי קדימה, מה לוקח אותי אחורה. אני לא מסתכל בימין שמאל, אני מסתכל קדימה אחורה. ולכן אני לא פוליטיקאי.
גם לא תהיה, שמה, השם פרס מחייב.
אי אפשר לדעת, אתה יודע, דילה, אני באמת לא אומר את זה בשביל לנסות להמאם את התשובה, אני באמת לא יודע. אתה יודע, יכול להיות שיום אחד יקפוץ לי הפיוז, אני לא יודע. עוד שאני לא יכול יותר להתאפק, אני לא רוצה בזה. אני לא רוצה ללכת לפוליטיקה, אבל יכול להיות שיום אחד אני פשוט ארגיש שאני לא מסוגל יותר לשבת מנגד, ולראות שהמדינה הזאת נהרסת. יכול להיות. אבל בוא נוריד את זה מהשולחן עוד.
אז אולי, רגע, אז אולי הכוח הוא כוח אזרחי. יכול להיות שאנחנו נמצאים בכזה, בכזאת תקופה, שפה, סלח לי, אני אצטט מישהו שאתה מכיר היטב, כמו שימון, גם פרס, במקרה, שהיה תמיד אומר בשנים האחרונות, ואני שמעתי את זה ממנו אלף פעמים, אומר, שמע, עזוב אותך ממשלות. זה לא שם כבר. זה או חברות ענקיות כאלה שכבר שולטות ויש להם רמיפיקציות בכל העולם, או החברה האזרחית. שהוא אשכרה האמין בזה יותר מבכל דבר אחר, הוא אומר, אנשים, אזרחים, יכולים לעשות יותר מפוליטיקאים שיושבים בכנסת, או בכל פרלמנט, לצורך הדיון.
תראה, אני אחזור אליו, ואני גם אקח את זה צעד אחד יותר מוקדם, ואני אדבר על צ'רצ'יל, שבמלחמת העולם השנייה, אמר שהאימפריות של מחר, הם אימפריות, they are the empires of the mind, אימפריות של דעת, או אימפריות של שכל. אנחנו רואים עכשיו מנהיגים בעולם משחרים לפתחו של אילון מוסק. אנחנו רואים את הפרויקט שאילון מוסק עשה בסין, אנחנו רואים את ארדואן מנסה לשכנע אותו להקים מפעל בטורקיה, אנחנו רואים את ראש הממשלה שלנו משחרר לפתחו, מנסה להבין איך רותמים את הבינה המלאכותית לטובתנו ומה הם הסכנות. אילון מוסק חשוב יותר מהרבה מאוד מנהיגים בעולם. חשוב יותר. וכוחן של חברות כלכליות להשפיע הוא במידה רבה, במקרים רבים, הרבה יותר משמעותי מזה של ממשלות ומדינות. את זה אבא שלי ראה והבין לפני הרבה זמן. וגם הוא נסע לסיליקון ולי עוד לפני נתניהו, הוא נפגש עם מרק צוקרברג ונפגש עם אחרים, מפני שהוא באמת באמת הבין שמי שישנה את העולם, זה לא רק מדינאים או ראשי מדינות, אלא יזמים ומנכלים של חברות. הוא חושב שהאימפקט של חברות כמו גוגל, או חברות כמו פייסבוק, או חברות כמו אמזון, או חברות כמו טסלה, או חברות כמו ספייס איקס, הן חברות שהן משפיעות על גורל האנושות לפעמים יותר מאשר ראשי מדינות. הדבר היחיד שהם לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לצאת למלחמה. נדמה לי שאילון מוסק אמר, שממשלה היא הדבר, היא הגוף הכי אלים בעולם, מפני שיש לו יכולת לצאת למלחמה, מה שאין יכולת לחברה. חברה לא יכולה להכריז מחר או מלחמה. לכן אני חושב שיש הרבה דרכים להשפיע על החיים, כמובן שבתור ראש ממשלת ישראל, ההשפעה היא כמובן הכי גדולה והכי משמעותית. מישהו עומד בראש הממשלה, ולכן עליו מוטלת האחריות לכל מה שקורה כאן. נתניהו היה צריך לעצור את ההפיכה המשטרית הזאת, אפילו במחיר של אובדן הממשלה, אפילו במחיר של אובדן הממשלה, אם מדינת ישראל חשובה לו יותר מהשלטון שלו.
טוב, בוא נדבר קצת על החברה הישראלית, אי אפשר להתעלם מתאריך עגול נאה, וקצת עצוב גם, 100 שנים להולדתו של שמעון פרס, זה השנה, זה ממש עכשיו, וגם הוא הלך לעולמו לא מזמן, בפרספקטיבה של 6 שנים אחורה, 7 כבר, וואו, 7, לא יאמן. ואתה יודע מה, אני אחסוך ממך את השאלות של מה אבא היה אומר אם, בסדר? נעזוב את זה. אני אשאל מה אתה אומר, אם אתה מסתכל על חברה הישראלית, זה, אתה יודע, אבא שלך ראית אותו בונה מיקורים ועד מטוסים ועד שלום ועד מלחמה והכל, אתה יודע מה, אני לא אתאפק. הדור המייסדים, כי ראיתי ציוצים כאלה בטוויטר, הוא היה אוחז בראשו עכשיו ודופק את הראש בקיר, הוא אומר, אלוהים ישמור, איפה טעינו?
לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה שמתכחשים היום למגילת העצמאות, זה שרוצים שבית המשפט יהיה כפוף לממשלה, מתחת לממשלה, או נדרס על ידי הממשלה, זה שהשפה בציבוריות הישראלית, אתה יודע, כשהתחילו כל הרשתות החברתיות, התחלתי לראות איך אנשים מדברים ברשת, בשפה זוועתית, היום ונורא, כללות, ניבולי פה, אין מחסומים. חשבתי שזה מאפיין רק את הרשת, אבל כנראה זה מחלחל גם לעולם האנלוגי, גם למציאות שלנו. דיבורים איומים ונוראים, זלזול בכל דבר שלצורך העניין הוא ממלכתי ומקודש בעינינו, זלזול ברמטכ"ל, זלזול בראש המוסד, זלזול בשב"כ, זלזול בטייסים, זלזול בלוחמים, זה דבר שהוא בעיניי הוא בלתי נתפס. עכשיו ראש ממשלה, אתה יודע, גם ההופעה מול בית המשפט העליון, הדרך שבה טענו הציגי הממשלה, חוסר כבוד מוחלט, כאילו אין כבר בושה, אין שום סייגים לשפה, וראש הממשלה שותק, לא אומר מילה. איך זה יכול להיות שראש ממשלה לא אומר מילה על בית המשפט שמתקיפים אותו בצורה כזאת? מתקיפים את היועצת המשפטית, מזלזלים באנשים, אומר שר בממשלת ישראל, תפקידי למנות את חבריי, לא לקחת חתול בשק, במקום להגיד שהוא מחפש את האנשים הכי טובים והכי מתאימים לתפקיד. אני כבר לא מדבר על הטיסה, טיסה, טיסה. איזה מין תרבות? איזה מין תרבות התפתחה כאן במדינת ישראל? זילות. וזה פשוט מקומם, וזה פשוט מרתיח.
וזה יפרק את החברה הישראלית לדעתך?
תראה, החברה הישראלית, לדעתי, אחד הדברים שראיתי לאורך השנים בכל מקום שהייתי, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בצבא, בין אם זה בתעשייה, יש אנשים מדהימים במדינת ישראל. אנשים מדהימים. אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו לא מדינה שיש לה קבוצה קטנה כזאת. יש לו קבוצה אדירה, אדירה של אנשים עם יכולות יוצאות דופן. ואתה רואה את ההצלחה של הישראלים, כמעט בכל תחום, בכל דבר שאנחנו נוגעים בו. יש כאן אנשים מדהימים, ולכן אני לא מאבד את התקווה, ולא מאבד את האמונה. אני סמוך ובטוח שעם ישראל חזק יותר מכל ממשלותיו, ובסופו של דבר אני לא רואה את ההתפרקות הזאת. אני חושב שאנחנו עכשיו מוצאים הרבה קיטור, אנחנו גם מנסים להידבר, אבל אני חושב שפה צריך להתחיל לשים רסן על פיהם של חלק מהאנשים. אני רואה את ההשתלחות המטורפת מעל במת הכנסת, את ההשתלחות המטורפת ברשתות החברתיות, בטלוויזיה, בפאנלים, תרבות של צעקות והתלהמות והשמות וכללות. אני אומר, ריבונו של עולם, על מה כל המאומה? על מה כל המאומה? מה המסובך? יש לנו מדינה עם כזאת יכולת, עם כזאת איכות. מה אתם מתעסקים עכשיו עם הרפורמה המשפטית המטורפת הזאת? מי צריך את זה בכלל?
נכון, אבל שוב, אני אומר עוד פעם, אנחנו נכנסים פה לשיקולים שהם לא תמיד, ואתה יודע שבפוליטיקה לא תמיד הכל כל כך רציונלי, יש גם כוחות שפועלים לאורך זמן, כמו קהלת וכל מיני גופים כאלה שנכנסו לתוך ה-DNA הישראלי ומנסים לשנות אותו מבפנים. אבל אתה יודע, אתה לא זזת באינוחות שראית את הטייסים אומרים אנחנו לא באים? כי אתה טייס לשבע.
כששמעתי את זה נחמץ, קודם כל הם לא אמרו אנחנו לא באים.
אמרו אנחנו לא מוכנים לבוא להתאמן או להיות מוכנים.
הרבה דברים שאומרים מובנים בדרך אחרת, ויש נטייה בוויכוח הזה לקחת ולסובב את הדברים ולהציג אותם בצורה מעוותת. מה שהטייסים אמרו, חלק גדול מהם, אמרו, אנחנו לא נהיה מוכנים להקריב את חיינו ולשרת צבא שהוא צבא של מדינה שאיננה דמוקרטיה. עכשיו, יכול להיות שהיה צריך טיפה לחכות, אבל למה הם עשו את זה? הם עשו את זה במאמץ לנסות לעצור את המהלך המטורף הזה שיחסל את ישראל. עכשיו, כל ההתקפה הזאת היא באה מהממשלה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על גנץ, ומסתכלים על לפיד, ומסתכלים על המכורה, על טייסים וכל הלכים לנשק וכן הלאה. האצבע צריכה להיות מופנית בדיוק הפוך. מי שהתחיל את כל הטירוף הזה, את כל טירוף המערכות הזה, היה יריב לוין בינואר 2023, כשעלה לבמה והשיק את התוכנית ההזויה הזאת. התוכנית הזויה, תוכנית שאין לה סיכוי להצליח, לתוכנית שלא הייתה צריכה להיוולד מראש, וראש הממשלה היה צריך לעצור אותה בעודה באיבה. אבל אנחנו נתנו לכדור השלג הזה להתגלגל. 37-38 שבועות אנשים יוצאים ומפגינים מטעם ליבם. מה לא ברור פה? מה לא מובן פה? הכלכלה נהרסת, הצבא מתפרק. מה עוד צריכה הממשלה לעשות כדי לעצור ולהגיד, כנראה שאנחנו עושים משהו לא נכון. לבוא ולהאשים את הציבור, להאשים את האזרחים, הרי זה עיוות של המציאות. קודם כל, ממשלה שבידיה היכולת לקבל את ההחלטות, היא צריכה קודם כל להסתכל מה היא עשתה לא בסדר, והם עשו הכל לא.
אבל הם לא רואים את זה, חמי פרס. אתה יודע, הם אומרים, ראיתי את נתניהו לפני ההמראה שלו מדבר על אלה שחברו לאיראן ולאשף, ושמעתי אחרים אומרים שבגלל המחאות יש פגיעה במדינה, ויש פגיעה בכלכלה, ויש פגיעה בכל מיני מקומות. אז אתה יודע, זה כאילו, אתה מדבר על שני יקומים מקבילים שצריכים להידבר. הם לא יכולים להידבר, כי כל אחד במקום אחר. אתה חושב שסוף העולם הדמוקרטי הגיע, והם אומרים, אנחנו רק מתקנים את הדבר הזה. אבל אתה לא חושב שהמחאה פוגעת בכלכלה הישראלית, שאנשים אומרים, בוא, אנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו לא באים יותר לישראל, וזה ממומן מבחוץ וכדומה.
זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים לשותפים שלנו ולמשקיעים שלנו, תקשיבו, מדינת ישראל תהיה דמוקרטית. אין שום סיכוי שהיא לא תהיה דמוקרטית. אנחנו לא הולכים מפה.
זה מה שאתה אומר למשקיעים?
בוודאי. חד משמעית. מה, אתה רוצה שאני אפגע במדינה שלי, בגלל שיש קבוצת אנשים שמנסה להרוס את מדינת ישראל? שאני אפגע?
אולי יש כאלה שעושים את זה, לא, אתה יודע, כאשר, לא כולם כמוך.
תראה, כאשר ראש הממשלה בא ואומר, המפגינים נגד ישראל, המפגינים לא מפגינים נגד ישראל, הם מפגינים נגד ראש הממשלה, שמנסה להוליך כאן מהפכה משטרית. הם לא מפגינים נגד ישראל. ולהגיד אמירה ומללה, כמו שהמפגינים חוברים לאיראן ולאשאפ, זאת הסתה. עובדה ששעה אחרי זה, או כמה זמן שלקח, הוא יצא והבהיר את הדברים, ואני מקבל את ההעברה הזאת, היא חבל מראש, בדרך כלל מה שעושים, עושים את הנזק, ואז מסבירים. אבל הנזק כבר נעשה, ההסתה כבר נעשתה, המילים כבר נשתלו בראשים של האנשים. תראה, גנדי אמר בזמנו, גנדי מהודו, לא מישראל, אמר בזמנו, תיזהרו במחשבות שלהם, פן הם יהפכו למילים, ותיזהרו במילים שלכם, פן הם יהפכו למעשים. ואנחנו לא נזהרים לא במילים, ולא במחשבות, ולא במעשים כבר. אז מה שקורה כאן, זה שיש ממשלה שיצאה ביוזמה, שלא על בסיסה היא נבחרה, ושלא יספרו לי סיפורים, זה לא היה אג'נדה, אני עוקב אחרי כל מה שאמרו במערכת הבחירות. דיברו על יוקר המחיה, דיברו על איראן, דיברו על שלום עם סעודיה, וכן הלאה וכן הלאה. לא דיברו על זה שהולכים להפוך את ישראל לדיקטטורה. לא דיברו על זה, וחברים, יש לי הרבה חברים טובים בליכוד, שמצביעים ליכוד, למרות שזה לא הבית שלי, אני מבין את זה, ואני מעריך אותם, ואנחנו בידידות והכל בסדר, הם לא תכננו את הדבר הזה, הם לא מסכימים לדבר הזה. אז מישהו צריך לעצור את כל העדה הזאת של המלהגים והמשמיצים, והתותחי המלל והסתה, יש מישהו אחד שיכול לעצור אותם. שצריך להגיד להם, חבר'ה, תעצרו, אנחנו עושים את הדברים האלה, רוצים לתקן. בבקשה, בוא נשב ונתקן. דרך אגב, בוא נתחיל בזה, שנגביל את כהונתו של ראש ממשלה, 8 שנים. שלא יתבלבל בין הפגנה נגדו לבין הפגנה נגד ישראל. הפגנה נגדו היא לא הפגנה נגד ישראל. הוא צריך לה, הוא יודע את זה. הוא יודע את זה. ויכול להיות שאחרי שלטון ארוך שנים, כבר הגבול מתשתש. ולכן אולי נתחיל את הרפורמה הזאת בזה שנגביל את כוחה של הממשלה. נגביל את כוחה של הממשלה, ונגיד אולי עוד רעיון נחמד, נגיד אולי שמי שלא שרת בצבא, לא יכול להיות שר. לא יכול לשלוח אנשים, לא יכול להיות בקבינט הביטחוני. לא יכול לשלוח אנשים למלחמה. בואו, יש מה לתקן, דרך אגב, לא רק ברשות השופטת. יש מה לתקן ברשות המבצעת, יש מה לתקן ברשות המחוקקת. בואו נפריד כוחות בין הממשלה לבין הכנסת. מדוע שר יכול להיות גם חבר כנסת? מדוע הממשלה צריכה לשלוט בכנסת? בואו נפריד את זה. בואו נקים עוד כנסת אחת. בואו ניקח את חוקי היסוד, בואו ניקח את מגילת העצמאות ובואו נעשה חוקה. לא הגיע הזמן. ואז כל ממשלה, דרך אגב, ימנית או שמאלית, יכולה לקחת את המדינה הזאת לכל כיוון, לא בהסכמה רחבה, והנימוק של קיבלנו מנדט מהציבור יהיה נכון, אבל ההתנהלות שלנו צריכה להגן על עצמנו מפנינו. זה לא רק ממשלת ימין, זה גם ממשלת שמאל. וכל דבר שעושים, צריך לזכור שמחר התמונה יכולה להתהפך, תקום כאן ממשלת שמאל על מלא, זה יכול לקרות, אמנם זה נראה תסריט לא סביר כרגע, אבל בוודאי שדבר כזה יכול לקרות. ואז התמונה עלולה להתהפך, אני חושב שהצד השני מאוד יסבול. עכשיו אי אפשר לשאול אותי איפה היית בהתנתקות, איפה היית באוסלו, הייתי פה. ואם היה סיפוח גם הייתי פה, כל עוד הדברים נעשים במערכת שבלמים ואיזונים שלא פוגעים בה.
יש לך את החיידק המדיני? כי את הפוליטי אתה כזה, אתה יודע, נושא בגנים, אוקיי, בסדר, נושא אותו בגוף, אבל החיידק המדיני הוא יותר מורכב בימים האלה, זאת אומרת, זה כאילו לא קיים, אנשים לא מדברים עליו.
תראה, טילה, במקום שבו אני נמצא, גם כיושב ראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות, וגם כשותף מנהל בפיטנגו, אני נפגש עם אנשים מכל העולם, מכל המדינות, מכל הארצות, מכל היבשות, ממשטרים שונים. ויש למדינת ישראל המון מה לעשות, יש המון הערכה למדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להתקדם קדימה. היא צריכה להיות כוח מניע וחיוז בעולם. ויש לנו עוד המון מה לעשות, ויש לנו המון מה לתרום לעולם. ומעמדנו עד לאחרונה היה בלתי רגיל. אז בוודאי שיש בי את הקטע המדיני, אני רואה את הפוטנציאל, אני רואה מה אפשר לעשות אם לוקחים את הסכמי אברהם וממלאים אותם בתוכן, אם חוברים למזרח כמו שצריך, אם הולכים על התוכנית המדהימה של ביידן שהיא תגובה ל-One Belt, One Road של הסינים, זה דברים פנטסטיים, יש פה הזדמנויות באמת יוצאות דופן.
אולי בדרך, אבל נצטרך לעבור איזושהי מלחמת אזרחים קטנה כדי לאפס את הסיסטם פה אצלנו. אתה חושש מדבר כזה?
אני מאוד חושש, כי אני רואה, כמו שאמרתי לך, כמאמר גנדי, מילים הופכות למחשבות הופכות למילים, מילים הופכות למעשים. ואני חושב שמותחים את העצבים של העם הזה יותר מדי, משסעים אחד את השני, אחד בשני, וצריך לעצור ולהרגיע, לא, אין פה מנצחים ומפסידים, צריך לעצור, צריך להגיד, אוקיי, יש לנו, אנחנו חושבים שצריך לעשות כאן רפורמה, אבל הרפורמה הזאת היא תעשה בשום שכל, היא תעשה לאורך זמן, היא תעשה בהסכמה, היא תעשה בהידברות, הידברות אמיתית, לא הידברות שכן, אבל לא לוותר על מה שאנחנו רוצים, כי זאת לא הידברות. זה בעצם ניסיון לומר לך, ההסכמה הרחבה זה שאתה תסכים למה שאני רוצה. זה לא יקרה. וגם אי אפשר להתפשר, יש עקרונות שעליהם אי אפשר להתפשר. צריך ללמוד להרכיב את המערכת הזאת, ככה שהיא תוכל לנגן ביחד, ואין לנו דרך אחרת, אין לנו ברירה.
כן.
אני לא חושב שמישהו רוצה לעזוב את ישראל, אנחנו הקמנו את המדינה הזאת במחיר דמים מאוד גבוה. ואנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו רואים את השואה, ואף אחד מאיתנו לא מתגעגע לחזור לאירופה או לחזור לאפריקה או לחזור לכל מקום אחר. נכון לעשות את המדינה הכי טובה בעולם. במקום זה אנחנו פשוט משגעים אחד את השני.
אני רואה את מיקה אלמוג ואני רואה אותך. זה אומר אגב כשנתניהו מדבר על הכסף הגדול, the big money שמניע את את המחאה, זה אפשר לצפור גם את הכסף של חמי פרס?
הלוואי, הלוואי והייתי יכול. אני חושב שהביג מני, אם כבר מדברים על ביג מני, אז הביג מני שאני רואה אותו נשפח בכמויות, זה מהימין בארצות הברית, מהרבה יהודים ימניים בארצות הברית. אני לא רוצה לציין, אבל אתה מכיר את המפעלים לא פחות טוב ממני, שעשו כאן כדי לחזק את הימין, כדי להבטיח שלא ניתן אף גרגיר אדמה, שמדינת ישראל תהיה שלמה, שהשגרירויות יעברו לאמריקה. אני שואל שאלה נורא פשוטה, אני בעד כל זה, כן, זה הכל טוב, כולנו רוצים את המדינה לנו, וכולנו רוצים שירושלים תהיה הבירה שלנו, וכולנו רוצים שהשגרירויות יעבדו, וזה נהדר. אני רק שואל שאלה אחת, מה עושים עם המיליונים הפלסטינאים שנמצאים כאן? תנו לי פתרון. תנו לי פתרון. איך הדבר הזה נגמר בלי מרחץ דמים שלא ייגמר? איך מיישבים, איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מתמודדים איתה? אנחנו לא יכולים להתחמק מהדבר הזה מפני שהוא נמצא בתוך החדר אצלנו. אוקיי? אז אני חושב שמי ששופך כאן כסף זה הרבה אנשים. תראה, כשאתה נמצא רחוק מהמדינה, קל לך יותר להיות ימני, כן? אתה לא צריך לשלוח את הילדים שלך לצבא, ואתה לא צריך להסתכן את חייך, ואתה לא צריך להסתכן מפעולות כאלה ואחרות. אבל כשאתה נמצא פה, ואתה חי במציאות, אתה צריך להבין שיש מציאות. הפלסטינאים לא מלחפים באוויר, אוקיי? אתה ואני ועוד רבים אחרים לא מבלים סוף שבוע, לא ביריחו, ולא ברמלה, ולא בג'נין, ולא במקומות אחרים. אנחנו לא נמצאים שם, אוקיי? ככה שיש לנו צורך להתמודד עם הבעיה האמיתית. עכשיו, השלום הוא לא רק דבר שצריך להידחף על ידי השמאל. הוא צריך להידחף גם על הימין, מפני שזה משהו אסטרטגי למדינת ישראל. אני חושב שכל אזרח במדינה, למעט השוליים הקיצוניים משני הצדדים, בסופו של דבר היה רוצה לראות חיים בטוחים, חיים של שלום, חיים בלי מלחמות, הרי זה דבר לא נורמלי, חיים בלי טרור, עם כלכלה משגשגת, עם עתיד טוב יותר לכולם. אבל אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אנחנו כל הזמן משכנעים אותנו שאין לנו עם מי לדבר ואין לנו פרטנר, שאין עתיד בעצם לשלום.
ואתה חושב שיש פרטנר?
אני חושב שפרטנר צריך לייצר, אני חושב שבהגדרה פרטנר הוא אויב שלך. אם אתה רוצה לעשות שלום, ואם אתה רוצה לעשות מלחמה, אתה תמצא מולך אויב. לא תמצא ידיד, תמצא אויב. אבל אתה צריך למצוא בסוף את הפתרון, את הדרך לחיות בשלום. זה תהליך ארוך, זה תהליך שצריך לעשות אותו בזהירות, צריך לייצר את התנאים שסיטואציה כזאת תבשיל. אבל אנחנו כאילו מתעלמים מהבעיה הזאת. ובמקום זה אנחנו מתעסקים באמת בדברים שאני לא מצליח להבין מה היה דחוף כל כך לממשלה לחסל את בית המשפט העליון. באמת, אני רוצה באמת להבין, אלא אם כן, יש לך...
אתה לא באמת שואל את זה, אתה כבר מבין, כי אנחנו מדברים עוד מעט שעה, ואתה מבין היטב מה הם רוצים. הם רוצים כוח, זה מאוד פשוט. אני חוזר למשפט שאומר, יש דין, אין דיין, וזה זה, 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 זה מאוד פשוט, בעיניי זה מאוד מאוד פשוט. יש פה דור שצומח על הצורך של העוצמה הזו, הבלתי מרוסנת, ואתה יודע.
כן, תשמע, זה טוב תמיד להיות חזק, תמיד זה טוב שיש לך כוח. אני חושב שבלי כוח אי אפשר, בלי שיש לך כוח, ובלי שיש לך כלכלה חזקה, אתה לא יכול לעשות את הדברים הללו.
אבל יהיה לנו כלכלה חזקה, כי מצד אחד אתה אומר, יש פה המון סכנות, מצד שני אתה גם מרגיע, אותי לפחות, אתה אומר, שמע, אני אומר למשקיעים שלי, תישארו. אני יודע שהכלכלה הישראלית חזקה, ההייטק יכול לסגשג ואפשר לעשות פה כסף.
כן, כל זה בתנאי שהמחאה תבלום את ההפיכה המשטרית, וכל זה בתנאי שראש הממשלה ייקח את העסק בידיים, ייכנס לאירוע כמו שהוא דיבר, ויבין שבסופו של דבר מה שאנחנו בוחנים בסוף זה את המעשים ואת התוצאות. אז נכון, יש לנו כאן תעשייה ביטחונית שמוכרת עכשיו בהמון כסף, כי העולם עכשיו השתגע לגמרי, וכולם רוצים נשק, ויש לנו גז ונפט, וזה נותן לנו את הדברים, ויש לנו רזרבות, אבל כל זה מתגמד על יד מה שיש בתוך המוח שלנו, בתוך הראש שלנו, שזה תעשיית ההייטק, ואותה אסור לאבד. אם אנחנו נשנה את המשטר, נחליש את הדמוקרטיה במדינת ישראל, רבים וטובים ילכו מפה, לא מפני שהם רוצים, מפני שהם לא מוכנים לחיות במדינה שהיא לא דמוקרטית. וראש הממשלה מבין את זה, הוא אדם מאוד אינטליגנטי, אני לא מזלזל לרגע, הוא אדם מאוד אינטליגנטי והוא מבין את זה, אבל הוא צריך להחליט מה יותר חשוב לו, מדינת ישראל או שלטון. אם השלטון יותר חשוב, אז אנחנו נמשיך במאבק הזה, ונמשיך לפגוע במדינת ישראל. אני אומר נמשיך, הכוונה מדינת ישראל פוגעת בעצמה. ואם הוא יחליט שמדינת ישראל באמת חשובה יותר מכל דבר אחר, אז צריך לעצור, פשוט צריך לעצור. זה לא עניין של הכרזה, מי ניצח, מי הפסיד. אין פה מנצחים מפסידים. לכולנו גורל אחד. כרגע כולנו מפסידים. אז
האופטימי החדש. חמי פרס, האופטימי החדש.
אני לא אופטימי חדש, אני אופטימי מאז ומעולם. אני חושב שהאנשים כמוני, שבהתחלה מאוד מאוד נבהלו מכל הדבר הזה, וחששו מאוד שלא יהיה דרך לעצור את זה, מפני שאמרתי, הממשלה הוכיחה את שלושת התנאים, שזה כוונה, יכולת ואמצעים, כוונה, הם הציעו על הכוונה, יכולת, יש להם רוב, ואמצעים זה חקיקה. יש להם את היכולת, את הכוונה ואת האמצעים, לעשות כאן הפיכה משטרית, יקראו לזה איך שיקראו לזה. ובהתחלה היה חשש גדול שזה בלתי ניתן לעצירה. אבל אני חושב שגילינו שזה לא נכון. אנחנו הולכים לעצור את הדבר הזה. ההתנגדות היא התנגדות עזה, בלתי מתפשרת, מעוררת כבוד. דרך אגב, היא מעוררת כבוד בעולם יותר מכל דבר אחר היום שישראל עושה. וגם בית המשפט ידע להתמודד עם הדברים האלה, ולא ייתן שיקפלו אותו. כי בסופו של דבר, בלי בית משפט, אז אין דין ואין דיין. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
טוב, דיברנו על הכל, חמי פרס. שאלתי אותך על פוליטיקה, שאלתי אותך על אופטימיות, על כלכלה ועל ביטחון ועל טייסים, וזו שיחה סופר מעניינת. מה לא שאלתי אותך והיית רוצה שאני אשאל אותך?
לא שאלת אותי מה החלום שלי.
וואה. אתה יודע מה? מה החלום שלך, חמי פרס?
החלום שלי הוא מאוד מאוד פשוט. החלום שלי זה שאנשים שנבחרים היום לפוליטיקה יבינו שהם משרתי ציבור. זה לא עניין של משילות, זה לא עניין של שלטון, זה לא עניין של כוח, זה עניין של לשרת דבר גדול. ואני אסיים באמירה האלמותית של אבי, שאומרת שאדם גדול כגודל העניין אותו הוא משרת. כשהאנשים האלה ישרתו את מדינת ישראל, הם יהיו אנשים גדולים, כשהם ישרתו את האגו ואת המאוויים שלהם, הם יישארו אנשים קצנים מאוד. ולכן החלום שלי שמי שהולך לשירות הציבורי, מי שהולך לפוליטיקה, ילך מתוך שליחות לשרת לא רק את הציבור שלו, לא רק את הדמיונות שלו, אלא את כלל הציבור. והלוואי, ואנחנו נצא מהדבר הזה ונצמח ממנו להיות מדינה חזקה יותר, שלא מאבדת לא מיהדותה המהירה, ולא מהליברליזם והדמוקרטיה שלה.
טוב, נו, אני לא יציני בסוף הכל כך יפה הזה, חמי פרס. אני לא אגיד לך עוד מעט, אתה גם תצפה שהפוליטיקאים יעשו משהו טוב למען הציבור, כי אתה בכלל תשתגע ותפרצו את כל הגבולות. אבל אני אעצור כאן, ובהחלט אין ספק שמדובר בשיחה גם ייחודית, גם יוצאת דופן. חמי פרס לא מדבר הרבה, עושה המון, ואני שמח שהתארחת בבריקדה, מר פרס. תודה רבה.
תודה רבה, תודה. תודה לך.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא טופלר strudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.